שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ד' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע אגדות של רבא בר בר חנה, אנחנו מתחילים 6 שורות מסוף עין ג' עמוד ב'. אמרנו בשיעור הקודם הקדמה קצרה על האגדות של רבא בר בר חנה, אפשר לשמוע את זה שם. בשיעור הקודם ראינו כמה סיפורים על זה שרבא בר בר חנה היה בים ועל דברים שהוא ראה שם. בסוף השיעור ראינו סיפור על זה שהוא היה במדבר, ועכשיו יש עוד סיפור שהוא היה במדבר. והוא מספר שכשהם היו במדבר התלווה אליהם איזשהו טייה, איזשהו ישמעאלי, שכנראה היה מאוד בן בית במדבר, והוא היה מצליח על פי הריח של האפר לדעת לאן ללכת בשביל להגיע לאיזה מקום ומה המרחק שלהם מהמים. ובחנו אותו, רבא בר בר חנה מרבב לו שני סוגים של חול, והוא בכל זאת הצליח לדעת לפי הריח של החול מה המרחק מהמים. ואז אותו ישמעאלי אומר לרבא בר בר חנה, בוא אני אעשה לך סיור במדבר. והוא לוקח אותו לארבע מקומות שונים בהיסטוריה של עם ישראל. הוא מראה לו את מתי מדבר, את הר סיני, את המקום שבו קורח ועדתו נבלעו באדמה, והוא גם מראה לו את המקום שמחבר בין שמיים לארץ. אז נתחיל ממתי מדבר. הוא לוקח אותו למקום שבו נמצאים מתי מדבר, והוא מתאר שהם היו נראים שהם מבוסמים מיין, ושהם שוכבים על הגב שלהם, ואחד שכב על הגב והרגל שלו הייתה מקופפת. כלומר שיש רווח בין הברך שלו לבין האדמה. והוא מתאר שהם היו כל כך גדולים עד כדי כך שאותו ישמעאלי היה יכול לעבור כשהוא רכוב על גמל עם הרומח למעלה מתחת לברך של אותו מת מדבר. והרומח אפילו לא נגע למת בברך. ואז רבא בר בר חנה לקח אחד מהפינות של הבגד של אחד מהמתים בשביל לראות איך הייתה הציצית שלו, כי הוא רוצה לראות האם הלכה כבית שמאי או כבית הלל לגבי קשירת ציצית, האם צריך שלושה חוטים או ארבעה חוטים וכמה חוליות צריך. אז הוא לקח אחד מהכנפות של הבגד של אחד מהמתים, ואז כשהם ניסו ללכת הם לא הצליחו לזוז, הבהמות לא זזו. ואז אותו ישמעאלי שאל אותו, אולי לקחת מהם משהו, כי אם לוקחים מהם משהו אי אפשר לזוז. אז הוא באמת אמר שהוא לקח והוא יחזיר את זה, ואז הם הצליחו לזוז. וכשהוא הגיע לרבנן אז הם אמרו לו בלשון ציורית, כל אבא חמרה וכל בר בר חנה סיכסה. בקיצור הם אמרו לו שהוא חמור שוטה, זה הוא עצמו מספר. והם אומרים לו, למה לקחת? היית יכול להסתכל בלי לקחת. אז זה סוף המקום הראשון שהם היו. ואז הישמעאלי יציע לו, בוא נראה לך את הר סיני. והוא מתאר שהם הולכו להר סיני ויש עקרבים שמסתובבים סביב ההר בגודל של חמורים לבנים. והוא שמע בת קול שאומר, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? וכשהוא הגיע לרבנן הם אמרו עליו עוד פעם, שוטה, למה לא הפרת לקדוש ברוך הוא את הנדר? כלומר הם הבינו שהקדוש ברוך הוא אומר, אוי לי שנשבעתי להגלות את הבנים שלי, ועכשיו מי מפר לי? ואם הוא היה מפר לקדוש ברוך הוא את הנדר, אז השם היה יכול להחזיר את עם ישראל מהגלות. אבל הוא פחד להפר, כי הוא חשב שאולי הקדוש ברוך הוא מתנחם דווקא הפוך, על השבועה שלו לא להביא עוד מבול, ואם הוא יפר לקדוש ברוך הוא את הנדר, אז הקדוש ברוך הוא יוכל להביא עוד מבול, לכן הוא לא יפר לקדוש ברוך הוא את הנדר. ומקום שלישי שמלכו זה לראות את בלועי קורח. והם הלכו למקום ששם היו בקעים באדמה, ויצא מהם עשן, ואותו ישמעאלי לקח צמר, טבל את זה במים, שם על הקצה של הרומח שלו, הכניס את הרומח בין הנקעים, וכשהוא העלה את זה, זה היה חרוך מהאש. ואז הוא אמר לרבא בר בר חנה, תקשיב, תגיד לי מה אתה שומע. והוא הקשיב, והוא שמע שהם אומרים, משה ותורתו אמת, והן בדעין. כלומר, עדת קורח בדעין. והישמעאלי אמר לרבא בר בר חנה, שכל 30 יום הגיהנום מביא את מתי קורח לכאן, והם מתבשלים פה כמו בשר בקדירה. והם אומרים את אותו משפט, משה ותורתו אמת, והן בדיין. ומקום רביעי שהוא לוקח אותו, הוא לוקח אותו למקום שבו השמיים נפגשים עם הארץ. רשב"א מסביר שהמקום האמיתי שהשמיים נפגשים עם הארץ, זה נמצא מהלך של 500 ימי הליכה. אז לא יכול להיות שהוא לקח אותו לשם, אלא הוא עלה אותו למקום מאוד גבוה ששם השמיים נפגשים עם הארץ. צריך לזכור שהם תפסו שהשמיים זה מין כיפה שנמצאת מעל הארץ, לכן יש מקום שבו הכיפה נוגעת בארץ ואפשר להגיע אליו אם הולכים 500 ימים, אבל הוא לקח אותו למקום גבוה ששם בכל זאת אפשר להגיע לשמיים. והשמיים זה כיפה מוצקה, ובתוך השמיים גם יש חלונות, ואותה כיפה היא זזה, והסיבוב שלה לוקח לה 24 שעות. אז כשהם הגיעו לאותו מקום, הוא היה איזשהו חלון בתוך השמיים, אז רבא בר בר חנה הניח שם את הסל שלו, ואז הוא כנראה עצם עיניים והתפלל, וכשהוא סיים להתפלל הוא רואה שהסל שלו כבר לא שם. אז הוא שאל, אולי גנבים לקחו את זה? ואז הישמעאלי יסביר לו, לא, אתה שמת את זה בחלון הרקיע, וזה מסתובב, ואם תחכה פה 24 שעות, אז יחזור אליך. ובזה סיימנו את הסיפורים של רבא בר בר חנה, אנחנו בערך ברבע התחתון של עין דלת עמוד א', עכשיו הגמרא מביאה עוד כל מיני סיפורים שמאוד דומים לסיפורים של רבא בר בר חנה באופי שלהם, על כל מיני חיות גדולות ודברים שנראים לנו הזויים. כמו שאמרנו כמה פעמים, ברור לנו שהגמרא כאן מתכוונת לסודות עמוקים, אבל אנחנו עכשיו רק קוראים את פשט הגמרא עצמה. אז יש פה שני סיפורים של רבי יוחנן ועוד סיפור אחד של רב ספר באמצע. רבי יוחנן מספר שגם הוא היה בספינה בדרך, כמו סיפורים שראינו בדף הקודם על רבא בר בר חנה, וגם הוא ראה דג גדול, וכשהדג הוציא את הראש שלו מהמים, אז כל עין שלו הייתה נראית כמו ירח, ומשני הזימים שלו יצאו שני נחלי מים שהיו גדולים כמו נערות של סורה. זה סיפור ראשון. רב ספרא גם סיפר שהם היו באונייה והם ראו דג מוציא את הראש מהמים, ולדג הזה היו קרניים. ועל הקרניים היו כתובים שהוא יחסית מהדגים הקטנים יותר בים, ושהגודל שלו זה 300 פרסה. כמו שאמרנו בדף הקודם, פרסה זה 4 קילומטר, אז זה אומר שהגודל שלו הוא 1200 קילומטר, וזה יחסית קטן, והוא עוד מעט הולך ללוויתן, והלוויתן יאכל אותו. כלומר, הלוויתן מן הסתם הרבה יותר גדול, וכמו שראינו בדף הקודם שבסוף כמה סיפורים רבעשי פירש במה מדובר, אז גם פה הוא אומר שמדובר בעז של הים, שיש לו קרניים,
והוא חופר עם הקרניים בקרקעית הים בשביל למצוא את האוכל שלו.
ועכשיו עוד סיפור של רבי יוחנן, עוד פעם רבי יוחנן היה בספינה, והם ראו ארגז מלא אבנים טובות. ומסביב לארגז היו סוחים, אולי בשביל להגן על הארגז, דגים שנקראו קרשה. יכול להיות שזה קשור לקרישים של היום. והיה אדם שהוא נקרא אמוראי, יש גורסים אמודאי, שזה סוג של צוללן או אדם שיודע לשחות טוב, והוא רצה לקחת את אותו ארגז. ואז אחד מהדגים בא וניסה לטרוף לו את הרגל. אז אותו צוללן זרק על הדג הזה בקבוק של חומץ והריח הבריח את הדג. ואז יצא בת קול ואמרה, תזבו את הארגז הזה בשקט, זה ארגז של אבנים טובות של אשתו של רבי חנינה בן דוסה, והיא שמה את זה שם בשביל להחביא בארגז הזה תכלת לצדיקים לעתיד לבוא. יש עוד סיפור מאוד דומה של רב יהודה הינדו. יש פה כמה גרסאות ופירושים מה זה, או שזה אומר שהוא מהודו, או מקוש, או מירושלים. בכל מקרה הוא סיפר שגם כן הם היו בים, והם ראו אבן טובה, ומסביב לאבן שחת תנין. ואז ירד צוללן בשביל לקחת את האבן, והתנין ניסה לבלוע את הספינה. אבל אז הגיע ההורה והציל אותם, כי הוא חתך לתנין הזה את הראש, ומרוב הדם המים נהיו אדומים. ולאז הגיע חבר של התנין המת, ולקח את האבן, ושם את האבן על התנין המת, וזה החיה את התנין המת. ואז הוא שוב ניסה לבלוע את הספינה, ושוב הגיע ההורה וחתך לו את הראש. ואז הם למדו לקח, הם מהר לקחו את אותה האבן, והם שמו את זה בתוך הספינה. ואז הם ניסו לראות אם באמת האבן הזאת יכולה להחיות כל דבר, אז הם שמו את זה על ציפורים מלוכים, כלומר ציפורים מתות, והציפורים האלה באמת קמו לתחייה, אבל הם עפו עם האבן ולא חזרו. ואנחנו בסיפור הבא, אנחנו שורה שלישית בעמוד ב', הפעם יש לנו ברייטה. תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, גם הם היו בספינה. רבי אליעזר ישן ורבי יהושע היה ער, ופתאום רבי יהושע נרעד כולו מרוב איזה פחד שהוא ראה משהו, וזה העיר את רבי אליעזר, והוא שאל אותו מה קרה, והוא אמר לו, ראיתי מאור גדול בים. אז רבי אליעזר אמר לו, אולי ראית את העיניים של הלוויתן לעתיד לבוא, כי כתוב עליו עיניו כאפפי שחר, וכיוון שהזכרנו את הלוויתן, עוד מעט נראה כמה סיפורים על הלוויתן הזה, אבל לפני זה יש עוד סיפור אחד, אמר רב אשי, אמר לי, הונה בר נתן, שפעם אחת הם הלכו במדבר והיה איתם ירח של בשר, והם רצו לאכול את זה, אז הם פתחו את זה והם ניקרו את גיד הנשה ואת החלב, והם הניחו על זה איזשהו עשב, ובינתיים הם הלכו להביא עצים למדורה בשביל לצלוט את הבשר, אבל עד שהם הגיעו העשב ריפה את הירח, וכאילו שהם לא פתחו אותו מעולם. והם צלו את הבשר הזה כנראה, וכשהם חזרו אחרי 12 חודש, הם ראו שהגחלים שמשתמשו לפני שנה עדיין היו לוחשות, והמאמר אמר להם שאותו עשב שמשתמשו היה איזשהו סם חיים, ואותם גחלים היו גחלים של צמח שנקרא רותם, שבכמה מקומות בשעס אומרים שהגחלים האלו בוערות להרבה זמן. ואנחנו ממש באמצע עמוד בסוף השורה, עכשיו יש לנו כמה דברים על התנינים. אז כתוב, העברה אלוקים את התנינים הגדולים. מה זה התנינים האלו? אז בבבל תרגמו שזה ארזילי די ימה, שזה הרעם של הים, הרח מפרש שזה הלוויתן. רבי יוחנן אומר שזה לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון. נחש בריח זה הלוויתן הזכר ונחש הקלטון זה הלוויתן הנקבה. שניהם מוזכרים בפסוק בישעיהו שנאמר ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה וכולי, וכתוב שם בהמשך, הלוויתן נחש בריח והלוויתן נחש הקלטון. ורב יהודה בשם רב מוסיף למה באמת השם פוקד על הנחש בריח ונחש הקלטון, מה הם אסורה? אז הוא אומר, כל מה שהשם ברא הוא ברא זכר ונקבה, וגם את הלוויתן הוא ברא זכר ונקבה. הזכר זה נחש בריח, והנקבה נקראת נחש הקלטון, והבעיה היא כיוון שהם כל כך גדולים, אם יהיו להם ילדים, אז מרוב גודל הילדים יחריבו את כל העולם כולו, לכן השם היה צריך לדאוג שלא יהיו להם ילדים. אז מה הוא עשה? הוא סירס את הזכר והרג את הנקבה. ואת הנקבה הוא מלך לצדיקים לעתיד לבוא. עכשיו דבר דומה קרה גם לבהמות בהררי א', זה בהמות שמוזכרים בתהילים נ"ו פסוק י', שגם הם כל כך גדולים שאם יהיו להם ילדים אז הם יהרסו את כל העולם כולו. אז פה הקדוש ברוך הוא גם כן סירס את הזכר, אבל הפעם הוא לא הרג את הנקבה אלא רק צינן אותה. צינן הכוונה היא שהיא לא יכולה להוליד ילדים, והוא שמר אותה לצדיקים לעתיד לבוא. עכשיו שואלת הגמרא, למה את הנקבה של הלוויתן הקדוש ברוך הוא הרג, ואת הנקבה של הבהמות בהררי א' הוא רק צינן? אז עונה הגמרא, דגים, כלומר הלוויתן, הם פרוצים ולא יעזור לסרס אותם, הוא עדיין יבוא עליה, לכן היה צריך להרוג אותה לגמרי. אז שואלת הגמרא, אז שהשם יהרוג את הזכר, וזה יפתור את כל הבעיה? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, הוא רוצה לתת את הנקבה לצדיקים, כי זה יותר טעים, ולא את הזכר. תשובה שנייה, הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן שחי. אז אם הוא היה הורג את הזכר והיה משחק עם הלוויתן הנקבה, זה לא דרך ארץ שהקדוש ברוך הוא ישחק עם נקבה, ולכן הוא הורג את הנקבה ומשחק עם הזכר. שוב צריך להבין את זה לעומק, אנחנו לא עושים את זה עכשיו. עדיין שואלת הגמרא, למה הוא לא עשה אותו דבר לבהמות? למה הוא צינן אותה ולא הרג אותה? אז עונה הגמרא, בשר מלוח של בהמה זה לא טעים. לכן הוא שומר אותה בחיים לעתיד לבוא, וכנראה אז הוא יהרוג אותה וייתן אותה לצדיקים. ואילו את הנקבה של הלוויתן אפשר להרוג כבר עכשיו, למלוח אותה, וזה ישמור לבשר של הטעים עד העתיד לבוא, ואז הוא ייתן אותה לצדיקים.
ועכשיו יש לנו עוד שני סיפורים על הים.
אז דבר ראשון, אומר רב יהודה בשם רב, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, כלומר לגלות את היבשה, אז משמע כאן בגמרא שלמרות שהכל היה מכוסה ים, היה מקום שמוגדר כים, והיה מקום שמוגדר שפה אמור להיות יבשה. אז היה שר שהוא נמצא בים. אז הוא אמר לאותו שר, תביא את כל המים האחרים אליך. כלומר, פתח פיך ויכנסו אליך גם כל המים שמכסים את היבשה. אז אותו שר אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לעשות את זה, מספיק שאני אבלע את המים שכבר בתוכי, וזה יפנה מקום ויבואו עוד מים מהיבשה. ככה לפי הגרסה של רשב"ם, והקדוש ברוך הוא ראה בזה סוג של חוצפה והורג אותו, ומביאים לזה פסוק שהוא הרג אותו, ובפסוק הזה הים נקרא רהב, ואומר רב יצחק שבאמת השם של שרו של הים נקרא רהב, והוא באמת מת והמים מכסים אותו, ובגלל שהוא מת הוא באמת מסריח, ולולי המים היו מכסים אותו, אז אף בריאה לא הייתה יכולה לעמוד מפני הריח הזה. ואנחנו בסיפור האחרון, 11 שורות מסוף עמוד ב', גם כן רב יהודה בשם רב.
הוא אומר שהירדן יוצא ממערת פמיאס.
ראיתי בשטיינזלץ שהוא אומר שאולי זה קשור למה שאנחנו היום קוראים הבניאס, והגמרה מביאה לזה גם ברייטה שמתארת את כל מסלול הזרימה, הירדן יוצא מאותה מערת פמיאס, והיא נכנסת לתוך הים של סיבחי, שזה החולה, ואז היא עוברת לכינרת, ומשם היא יורדת לים הגדול, בגמרה מקבילה בבחורות מוסיפים כאן בין הכינרת לבין הים הגדול את ים המלח, ואז בתוך הים הגדול היא עדיין זורמת, הרשב"א אומר שזה נס, שהירדן יכול לזרום בתוך הים הגדול, והוא לא מתערבב עם שאר המים, עד שזה מגיע לפה של לוויתן שנאמר, יבטח כי יגיח ירדן אל פיו. אבל רבא בר אולה אומר, הרי הפסוק הזה נאמר על בהמות בערי א' ולא על הלוויתן, אז הוא מסביר, יבטח, הבהמות האלו יכולים להיות בטוחים, מתי? כשהירדן מגיע לפה של הלוויתן. כלומר, כל זמן שהלוויתן חי, אז גם הם יהיו בטוחים, והגענו לסוגריים 5 שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.